רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לכל המקומות ולמקומות שבהם הייתי, מקומות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, ולפעמים דיברתי עליהם, לפעמים לא דיברתי עליהם. תודה שהגעתם לתוכנית שלי לכל המקומות. היום יום שני, יום שני, י' ב' בשבט, ט"ו בשבט זה עוד כמה ימים, היום י' ב', אנחנו בעשירי בפברואר, מה שנקרא למניינם, 2025, והלכתי לראות מה קרה ביום הזה במיוחד, ואולי הדבר הכי חשוב זה 463 ימים למלחמה שעדיין לא נגמרה, עם יותר מדי החטופים שנמצאים עדיין בעזה, וגיליתי שגם ביום הזה, ב-1837 נדמה לי, כן, נדמה לי כי בדקתי, נפטר אלכסנדר פושקין, פושקין זה שכתב, בגיל 38 הוא כתב הרבה שירים מאוד מעניינים, וב-1999 המחשב בפעם הראשונה ניצח את גארי קספרוב, כן, הוא היה יהודי ארמני והוא ידע שחמט, אבל ניצחו אותו. אבל אולי הדבר שהכי מעניין שפגשתי זה, מצאתי זה ב-1999, שעלו לארץ 77,000 עולים, רובם ממה שנקרא ברית המועצות לשעבר, ו-70 ומשהו, זה למעלה מ-200 מי שמגיעים לארץ, וביניהם גם משפחה מאוד יקרה, 1999, עם חברה מאוד מאוד יקרה שהגיעה מבלרוס, ונמצאת איתנו כבר 26 שנים, והיא חוגגת פה את בואה לארץ, אז ברוכה הבאה אלינו לצל קורתנו. והיום זה גם יום המטריה הבינלאומי, אז מי שלא לקח מטריה, כדאי שיקח את המטריה שלו. זה בערך מה שקרה היום לפני. לתוכנית של היום קראתי, היה לי חבר, או היה לי חבר, תלוי איך קוראים את זה, עם סימן שאלה, עם סימן קריאה, גם כדי לנקוט עמדה, וגם כדי בעצם לשאול שאלה, ולבדוק את העניין הזה של חברות. איך זה עובד, והדבר הכי נכון שחשבתי שיהיה לעשות, זה בעצם לצרף לכאן את ורד. ורד, מה שלומך?
ברוך השם, הכל בסדר.
אז ורד עזבה את עיסוקיה הרבים, וכל הדרך לפה נסעה עם גשם, בלי מטריה, נכון? כי זה היה באוטו. כדי להצטרף אלינו. הכל בסדר?
ברוך השם, הכל טוב. תודה רבה להיות פה. תודה על ההזמנה.
איזה כיף. אז מי שלא מכיר, ואולי יש כאלה, ורד היא אשת חינוך, היא הייתה גם פעם גננת, וכולנו בצורה כזו או אחרת, היא בעיקר אבל מנתחת התנהגות, היא מנהלת מרכז טיפולי, ויש לה קליניקה משלה, ששם היא מתעסקת בקשיים חברתיים ובחרדות חברתיות, והיא עושה את זה עם CBT, שהיא מאוד משתמשת בו ככלי, עם אנשים שמרגישים שאולי מזלזלים בהם, אולי קשה להם להסתובב בסביבה חברתית, והם נכנסים לחרדה, ולכולנו יש את זה בצורה כזו או אחרת, במילים אחרות, ורד. ורד היא מומחית לטיפול בחרדות חברתיות. אמרתי, נכון, ורד, זה מספיק?
אמרת מצוין, כן. עם כל הכובעים שלי, גם גננת לשעבר, גם מנתחת התנהגות. היום אני מטפלת CBT. מטפלת במיוחד באנשים עם חרדות חברתיות. ככה, אני מלווה אנשים עם קושי חברתי, שמרגישים לחץ וחרדה, ונמנעים במפגשים חברתיים. שמרגישים שהם לא יודעים איך להגיב נכון, שלא מבינים אותם ושאנשים שופטים אותם, שנמאס להם בעצם להרגיש שהם מזלזלים בהם, לפחד להביע את דעתם, ואנחנו בעצם אני עוזרת להם להגשים את עצמם, וככה לפתח את הקשרים החברתיים שלהם בצורה הכי טובה.
אז אנחנו עשינו הכנה ואנחנו נפגשנו לטובת התוכנית הזאת ב... מספר מקרים ושינינו את התאריכים והכל זה, אבל אנחנו פה והכל פה ברוך השם והכל בסדר, ואנחנו בעיקר דיברנו על זה שאנחנו נדבר על המפגש הזה שלנו עם החרדה, ואיך אפשר להתמודד איתה, ואיך אפשר בעצם אולי לעקוף אותה או וכולי. אבל בואי שנייה רגע, לפני שאנחנו מדברים על חרדות ועל פחדים, אז בואו נדבר על חברים. כאילו, מה ההבדל, ורד, כאילו, מהמקום שבו את מסתובבת מקצועית כמובן, בין מכר, חבר, ידיד, הרי מול מישהו שהוא חבר, אולי יותר קל לנו, אולי דווקא יותר קשה, מול ידיד, אולי יותר קל לנו, אותה יותר קשה, זה הרי דרגות שונות של קרבה או של היכרות שלפעמים... אולי מייעלת את המפגש, אולי דווקא מסבכת אותו.
כן, אתה צודק, כאילו, קודם כל אני רוצה שחבר שלי זה יהיה מישהו שאני סומכת עליו, שתהיה בינינו האמונה, שיהיה בינינו ככה קרבה, ואנחנו נרגיש עזרה הדדית. חשוב לנו שהחבר שלנו ירגיש שאנחנו מפרגנים אחד לשני, שאנחנו מפרים אחד את השני. בעצם חבר זה מישהו שיש בינינו שיתוף פעולה, שיש לנו ככה קשרים הדדיים, טובים ביחד. לעומת מכר, זה מישהו שככה אני רואה ברחוב, אני אומרת לו שלום ורוצה להיות נעימה אליו. לעומת חבר.
את יודעת, הרבה פעמים אומרים שהכי קל לנו להיפתח מול אנשים שאנחנו לא מכירים. יש לזה כמובן את ההיגיון משלו, ודווקא האנשים שהם כאילו מאוד, כאילו מאוד קרובים אלינו, מאוד מעורבים בחיינו, דווקא שם העסק הרבה יותר מסובך. את מכירה בטח את העניין הזה של אנחנו מדברים על הכל, אבל זה אף פעם לא נכון, כי זה תמיד יותר מסובך.
זה העניין שאני צריכה כן להיות פתוחה, ואני כן צריכה לדבר. כאילו, אם אני מרגישה שאני פתוחה אל הבן אדם, אני כן רוצה לדבר אליו, אני כן רוצה לשתף אותו. ואם אני לא עושה את זה, אז יכול להיות שיש כאן איזשהו משהו שהוא לא כל כך, הוא לא כל כך בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים, אתה יודע, אנשים עם חרדות חברתיות, הם מרגישים כל הזמן ששופטים אותם.
כן.
ואתה רואה לפעמים שדווקא עם המשפחה הכי קרובה אליהם, הם מרגישים הכי זרים והכי לא בסדר. אז זה לא בהכרח נכון, זאת אומרת, זה תלוי מקרה ותלוי, כי יש אנשים שבאים אליי לקליניקה ואומרים לי, תקשיבי, קשה לנו לדבר גם עם האנשים שאנחנו הכי, הכי, הכי קרובים אליהם.
אז בעצם, האנשים שאת פוגשת, כאילו, עם הקושי שלהם, הם אנשים שיותר קל להם להסתובב בחברה מוכרת להם מאשר אנשים בסביבה לא מוכרת להם, נכון?
גם וגם. זאת אומרת, אלה אנשים עם חרדה חברתית הם אנשים שהם, החשיבה שלהם היא מאוד שיפוטית לגבי עצמם. ואז הם מפחדים לדבר. הם מפחדים שאנשים אחרים אומרים להם, אנחנו לא בסדר, אנחנו שונים, אנחנו לא טובים. הלוואי והיה קל לכל האנשים לדבר גם עם חברים שהם מכירים ולהרגיש שהם חופשיים ויכולים לדבר עם עצמם.
הבנתי. הסיפור הזה של חברים הוא הרי מאוד מורכב. זאת אומרת, יש הרי חבר לעבודה, אנחנו חברים מהעבודה, חברים מהמילואים, ויש חבר אחד שגדלת איתו ככה מגיל אפס, ויש אולי בן הזוג או בת הזוג, זאת אומרת, בקטע של זוגיות, אנחנו גם חברים. זה מושג שמשתמשים בו. אבל חמוד, אתם זוג, אתם מעורבים, יש לנו ילדים משותפים, יש לכם היסטוריה ארוכת שנים, יש לכם מחויבות הדדית, החברות שלכם שונה לחלוטין מחבר שלך מהמילואים. אז איפה את, כאילו, כשבא לך מישהו אומר לך, אני מתקשה עם חברה, את צריכה אבל לדעת לקטלג את זה, כאילו, נכון?
נכון, כאילו כשמישהו מגיע אליי לקליניקה והוא אומר לי קשה לי עם חברים, אנחנו מנסים להבין איפה זה יותר קשה. יש כל מיני עוצמות בחרדה חברתית. אתה יודע, יש אנשים שקשה להם לדבר עם מישהו שהם לא מכירים, ויש מישהו שכמו שאמרנו שקשה לו לדבר אפילו עם המשפחה שלו, זה תופס אותנו. ואני רוצה להגיד לך שהחרדה החברתית היא החרדה הכי נפוצה בעולם. זאת אומרת, זה לא סתם ידוע שהחרדה החברתית היא נפוצה, וזה תופס אותנו כמעט בכל מקום. כי יש מישהו שלמשל שהוא חרד אפילו לעמוד מול קהל, וקשה לו לעמוד ולדבר, או יש מישהו שאפילו קשה לו ללכת למכולת ולדבר עם המוכר. אז זה תופס בכל מיני מקומות.
אז את יודעת, כשהגעת לפה ורד, ואמרת, אלי, אני נורא מתרגשת, תתן לי, אני רוצה לנשום, אני זה, כאילו, הבאת איזושהי התרגשות, לא יודע, חרדה, נראה לי את נושמת והכל בסדר, וזה עבר בשלום.
בזכותך.
ותודה, אבל אני אומר, חלק גדול מהעניין זה קודם כל להירגע, לא? זה קודם כל, איך בא, כאילו, כמו בספר מתכונים של, איך זה נקרא, של מרוקאית, קודם כן, כל תירגי.
קודם כל תירגי, בדיוק, שתי כוס מים.
בדיוק, הכל בסדר. אז העניין הזה של חברים הוא נורא מעניין, אנחנו דיברנו עליו ככה, בינינו הכנו גם שירים, זה שיר שאת בחרת. שמת לנו, אמרת שאיך שאתה לא מסובב את זה, בסופו של דבר, יש לנו חברים בכל מיני צבעים, נכון?
חד משמעית.
אז ושרית חדד שמה את זה הכי יפה שישר. בואו נקשיב לה קצת.
יאללה.
Me כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז איזה כיף שיש כאלה חברים בכל מיני צבעים. זה נשמע טוב בשיר, זה גם מתנגן יפה, אני לא בטוח שזה עובד, אבל ורד. נכון, יש לנו חברים כאלה בכל מיני צבעים, וכל צבע יש לנו יחס אחר אליו.
נכון.
אבל דיברנו על זה שבעצם המפגש שלנו עם, עם חברים או עם חברויות או עם המפגש הזה, הוא בעצם מתחיל ממפגש שלנו עם עצמנו ועם משהו שהוא אולי קוראים לו ביטחון עצמי. זאת אומרת, אנחנו בעצם, לפני שאנחנו נפגשים עם מישהו, אנחנו נפגשים עם עצמנו, ורק אחר כך אנחנו בעצם נפגשים אצלנו. איך את רואה את העניין הזה של...
וואו, אתה נוגע פה בנקודה מאוד 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 חשובה ומאוד מאוד נכונה גם. כן. כאילו כל מי שמגיע אליי לקליניקה, כשאנחנו ככה נכנסים לבטן שלו, אנחנו באמת, אני מגלה שהאמונת יסוד שלו זה החוסר הביטחון העצמי שלו בעצמו. כי הוא כל הזמן מרגיש שמבקרים אותו, שמסתכלים עליו, ששוטפים אותו. זאת אומרת, אם אתה רואה בן אדם שהוא עומד הוא במרכז, והוא מרגיש ככה שכל העיניים מסתכלות עליו, והוא בעצם לא מבין שהעולם ככה... יש עוד דברים שמתעסקים בהם, וזה לא רק הוא, אבל הוא כאילו רואה את עצמו. עכשיו, מי שיש לו ביטחון עצמי, אז מאוד מאוד קל לו, מאוד קל לו להגיד, אוקיי, אז עשיתי טעות, הכל בסדר. אבל אנשים עם ביטחון עצמי, הם מכים את עצמם. כאילו, אוי אוי אוי, איך אני נשמע, אוי אוי אוי, איך אני נראה, אולי אני לא בסדר, אולי אני שונה מאחרים. זאת אומרת, החשיבה שלהם היא כל הזמן שיפוטיות, שיפוטית אלה כלפיהם, הם מרגישים כל כך רע עם עצמם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נורא מנסים לשחרר את זה, ולגלות את הביטחון העצמי של הבן אדם.
אז התחלנו ככה ברזומה העשיר שלך, ודיברנו על זה שגם היית גננת, וידעת לעבוד עם ילדים, וכמו שאנחנו מכירים, כל דבר שאנחנו סוחבים על הגב, מתחיל באיזשהו מקום מאוד מאוד צעיר. העבודה שלך היום על חרדות חברתיות היא נעשית יותר עם ציבור מבוגר יותר או צעיר יותר?
אני אומרת מבוגר, אבל אתה יודע, אחרי
ש... ילדים.
בדיוק, אחרי שאני גם רגילה לעבוד עם ילדים בני 5, 3 ו-4, פתאום לעבוד גם עם אנשים בני 23, אז זה כאילו מבוגר, אבל אני כן, אני עם אנשים כבר 23, 24, גם 41, זאת אומרת, והשמיים הם הגבול.
אפשר לעבוד עם ילדים על כישורים חברתיים, או שזה משהו מובנה שנולד איתם? איך זה נרכש או נלמד? הרי כך שני ילדים, שים אותם על השטיח, זרוק קופסה של לגו, הם ישר יריבו, וגם אחר כך אולי כנראה יהיו חברים.
נכון.
כך
נכון.
שני אנשים, שים אותם על הספה, כל אחד מבוגרים, כל אחד יהיה עם הפלאפון שלו, יעבור שעה, ימשיכו עם הפלאפון שלו, מקסימום יבקשו אם יש למישהו מטען לנעתי, נכון?
כן, הם יזכרו שהסוללה נגמרה להם.
בדיוק.
תקשיב, אתה מדבר פה על משהו מאוד 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 חשוב. כישורים חברתיים, אנחנו נוטים להאמין שזה משהו טבעי. נכון, זה צורך טבעי של בן אדם להיות עם חבר. אנחנו נולדנו עם הצורך הטבעי הזה. אבל גם היום אנחנו צריכים ללמד את הילדים ולתת להם כלים איך להיות חברתיים, איך לשחק. כמה פעמים יוצא לך, זה נכון שבגיל הצעיר הם כן עושים, נסים לתקשר, הם אפילו נושכים, היו חברות שלי אומרות לי ורד, אבל הילדה שלי כל הזמן נושכת, אמרתי, היא רוצה תקשורת, היא רוצה לדבר, היא רוצה להגיד משהו. והיום אנחנו מגלים שגם אצלנו למשל במרכז יש המון מיומנויות חברתיות איך ללמד ילדים לשחק.
ילדים עושים את זה יותר טוב, נכון? ביג טיים מבוגרים.
בהחלט.
כן.
בהחלט.
ואת יודעת, יש את העניין הזה של מתי פעם אחרונה, לא יודע מה, אספת חברים נוספים, או עשית חבר, מה שנקרא, כאילו צירפת מישהו נוסף למעגל החברים שלך, זה כאילו עם חנוף השנים, זה פחות ופחות, אם בכלל.
נכון, נכון.
יש יותר ויותר אנשים שאין להם חברים.
נכון, היום איך אנחנו אומרים להורים, בסדר, אל תדאג, הוא ילד, הוא יכיר, הוא יסתדר, ישר הם מוצאים לעצמם את החברים שלהם.
עוברים דירה, הם מתקתקים, ההורים רק נשארים בודדים. את יודעת, חשבתי גם על כל העניין שזה של מדיה חברתית וכולי, הזמינות של זה והיכולת ליצור קרבה, הקורונה הרי שינתה לנו את מה שלא השתנה כאילו, הזכירה לנו שהמדיה פה, והיא זאת שמחליפה את הכל, עכשיו בכלל עם ה-AI.
נכון.
אבל זה עוד יותר מסבך את החיים שלך, לא? הזמינות הזאת של וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
אתה יודע, זה כל כך מסבך את העניינים, אבל עדיין אנשים מרגישים שהם צריכים את החברה. הם עדיין מרגישים בודדים. זאת אומרת, אתה יודע, גם ללכת היום לחדר כושר, אפשר לעשות את זה בבית, אפשר לעשות את זה גם, אתה רוצה ללכת, אתה פוגש אנשים, גם ללכת למכולת, נכון, אז יש וולט, אבל עדיין אנשים צריכים את הקרבה. אם יש משהו שהבנו מאוד בקורונה, למשל, ראית כמה של הילדים בבתי ספר, היה חסר להם, היה חסר להם את זה.
אז את יודעת, לשלוח הודעה לחבר, חברה, ידיד, למורה שלך, לבוס שלך, או לא יודע מה, כנראה יותר קל מאשר לדבר איתו, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים, הטכנולוגיה דווקא משחילה אותנו פנימה, או מקרבת אותנו, מקדמת אותנו לתקשורת. זאת אומרת, היא לא זאת שבכך חוסמת אותנו.
היא נותנת, הוואטסאפ נותן לך את התקשורת, אבל הוא לא בהכרח נותן לך להיות נוכח. זאת אומרת, אתה צריך לחשוב על זה כאילו מבחינה פיזית.
אז הרבה פעמים, את יודעת, יש היום מצב כזה, אתה כמעט ולא מתקשר למישהו לפני שאתה מודיע לו שאתה הולך להתקשר אליו.
נכון. אתה פנוי?
כן, בדיוק. אתה פנוי וכן הלאה, ואפשר לדבר או משהו כזה, אין דבר כמעט, זה כמו אתה לא תדפוק למישהו על הדלת בבית לפני שאמרת לו שאתה מגיע. זה כבר כמעט ולא קורה.
נכון.
פעם זה קרה, בשכונה, ככה, בזה.
ככה גדלנו, ככה גדלנו, למטה, בבלוקים, כן. קוראים לזה בלוקונים, יושבים למטה כולם ומשחקים, והיום זה פחות, ואני רואה את זה גם על הבת שלי, כאילו,
כן.
שצריך להוציא אותם בכוח מהבית.
אנחנו בסופו של דבר, כבני אדם, כחיה, כבעל חיים מסוג הבני אדם, אנחנו... אנחנו יצירים חברתיים, אנחנו ממש צריכים את הדברים האלה, וחשבתי שבעניין הזה נכון יהיה לעשות כאילו את ההבחנה הזאת בין החברים כאלה וחברים אחרים, ואנחנו ניגע בעניין בחברויות שהן בין המינים, אבל לטובת העניין הזה אנחנו נצטרך... קודם כל לתת לקובי עוז מטיפקס לספר על החברה שלו. יש לו חברה והסיפור שם מעניין, שווה להקשיב למילים.
תמיד להיות איתה יוצאים לרחוב, אני שם אפטר שהביא עושה דפיקות, הנה להקב גם בשוק סואן, אני והיא לבד מחובקים ומתחבים בצד, לי יש ז'קט מאור ולחולצה רכה, מרגיש גיבור, נותן לה נשיקה, יש לי חברה והיא מהממת, אני אוהב אותה בלב, וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת, אני עליה רק חושב, כשאני איתה אני אחר בכלל, חולם על מכונית ומוצרי חשמל, כי יש לה אף, עיניים תואמות, חיוך אדום כמו בפרסומות,
והיא לא עסק מסטיק
וריח של מנטול,
והיא מורסם מפלסטיק
תופסת את הכל,
היא שמה גרביונים
עם רכבות חוצות
והגילי מתכת
צדים ומחוזות, יש לי חברה והיא מהממת, אני אוהב אותה בלב, וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת, אני עליה לא חושב, יש לי חברה ואני אוהב אותה, כשהיא בוכה אני שפוט שלה, מביא קפה מגש ואוגיות, נותן חיוך עושה שטויות
עליי מורך התודם
ולי זה לא אכפת,
ויש לשנינו יחד
בדיוק אותו מבט,
אוהב שהיא כותבת
באצבעות דקות,
וכשהיא מסתרקת
עושה תנועות רכות, יש לי חברה מהממת, אני אוהב אותה בלב, וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת, אני עליה רק חושב, יש לי חברה מהממת, אני אוהב אותה בלב, וכשהיא הולכת
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז טיפקס אומרים שיש לי חברה והיא מהממת, ואני אוהב אותה בלב. ואני רוצה לדבר איתך ורד על הקטע הזה של חברויות בין המינים. יכול להיות חברים, לא, כאילו בקונסטלציות כאלה ואחרות של זוגיות. מי מדבר יותר?
איזה שאלה.
נעביר הלאה.
הרי זה ידוע שאנשים אוהבות לדבר יותר, הן יותר אוהבות לשתף את הרגשות שלהם, את המחשבות שלהם, ואתה יודע, זה כאילו יש יחסים, זה אינדיבידואלי, יש גם נשים כאלו ויש גם נשים כאלה.
ברור, אבל את אומרת, ככלל נשים, הן עושות את הן מקרבות את השיח.
חד משמעית.
חד משמעית. אז הן סובבות יותר מחרדות חברתיות, או אולי הגברים שותקים בגלל שהן בחרדות? מי יותר, אצלך בשולחן, מה שנקרא, בשולחן העבודה שלך, בקורסה ממול, יושבים גברים יותר או נשים?
למען האמת,
עם חרדות חברתיות.
מי שישב אצלי עם חרדות חברתיות, היו לי גם וגם, זאת אומרת, יש לי גם גברים וגם נשים,
כן.
אבל אני יכולה להגיד, לא ודאית, לא מחקרית שבדקתי את זה, שאני מרגישה שאצל נשים יש את זה יותר.
כי הן מודעות יותר. זאת אומרת,
הן גם מאוד מודעות... שיפוטיות מאוד, סליחה שקטעתי אותך, אבל הן גם מאוד שיפוטיות כלפי עצמן. זאת אומרת, מאוד איך יראו אותי, איך יסתכלו עליי, מה יגידו עליי, מה ידברו עליי, אני נראית טוב, אני שמנה, אני רזה. זאת אומרת, המחשבות האלה מאוד מאוד מאוד... ולצערנו, אגב, גם הן מקבלות את הביקורת הזאת. באמת, כאילו, ואז...
אז נשים מדברות יותר, הן מתבטאות יותר. בגלל זה, מכיוון שהן מודעות לזה יותר, אז הן גם בחרדות יותר, מכיוון שאולי הן עושות את זה טוב, או פחות טוב, או יותר טוב. ובסופו של דבר, הגברים נאלצים להאזין. אבל אני, את יודעת, בכל שיח יש את הנושא הזה של גם תנועות הגוף והשפתיים, וכמובן שפת גוף שמאוד מדברת, ובכל שיח בין בני אדם, הגוף שלך, אתה עובד עם הגוף, אתה גם מגיב, נכון? זאת אומרת, יש גם סיפטומים גופניים.
וואו.
אז איך את, איפה זה יושב אצלך?
וואו, תקשיב, מי שסובל מחרדות חברתיות, יש לו המון סיפטומים גופניים שהוא ממש מרגיש...
מה, תיקים כאלה?
הוא ממש מרגיש דפיקות לב מועצות, הוא ממש מרגיש שאוטוטו הוא מקבל התקף לב. הוא יכול להרגיש, הייתה לי מישהי בקליניקה שבאה אליי ואמרת לי, תקשיבי, אני הרגשתי שכל הגוף שלי מים, מים. היא אומרת לי, אני הרגשתי שאני מטפטפת מים, והפנים שלי אדומות, ואני ממש היא הייתה סמוקה, וזו הייתה הרגשה שלה, שכשזה מלווה אותך דבר כזה, את החרדה הזאת, שאתה מרגיש פתאום דפיקות לב, פתאום אתה מרגיש שיש לך קוצר נשימה, הם ממש נמצאים בתוך חרדה, בתוך החרדה, כשהם ממש באינטראקציות חברתיות, ופתאום לשחרר אותם מהחרדה הזו, מהסיפטום הגופני, זה לא פשוט להם, כי הם כל הזמן מפחדים שאוטוטו זה הולך לקרות עוד הפעם. אוטוטו אני הולך לקבל את החרדה הזאת, ואם אני לא אצליח לנשום, ואם אני לא אצליח לדבר,
את יודעת, מפעם לפעם אתה שומע אנשים שיודעים לעלות על במה, זמרים וכו' וכו', והם עושים את זה, והם הרבה פעמים, אני שומע שהם אומרים, תקשיב, אני כבר 30 שנה עולה על במות, כל פעם יש לי פיק ברכיים, הלחץ הזה לפני שאני עולה על הבמה, וכאילו בוא, בן אדם הזה כבר עשה אלפי הופעות, זה לא עובר, נכון? זאת אומרת...
אני אגיד לך מה. זה לא העניין שזה לא עובר, זה כן. עניין שאנחנו יודעים להתמודד עם זה, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אני, אתה ככה, הורדת לי את זה להנחתה,
כן.
לפני יומיים, כי היום אני כבר מעלה גם פוסטים בפייסבוק על חרדות חברתיות, אז ככה בהתרגשות, אני לא יודעת אם היא שומעת אותי אפילו, אבל לפני יומיים המפקחת שלי, לשעבר שהייתי גננת, כל פעם היא הייתה אומרת לי, ורד, אני רוצה שיבואו אלייך ויראו כמה שאת מוצלחת, וכמה שהגן שלך טוב, וכמה שנהדר ונפלא. ואני כל הזמן הייתי אומרת לה, לא, לא, תני לי לעשות את העבודה שלי מאחורי הקלעים, תני לי להיות גננת, אל תתני לי לעשות, ואני עברתי את החרדות האלה. ופתאום עכשיו שהיא קוראת את הפוסטים, היא אומרת לי, וואי, אני רק עכשיו קולטת מה את עברת, כי הייתי גננת, ועמדתי מול קהל, ועשיתי אספת הורים, ועמדתי מול הורים, אבל תמיד לא רציתי שירותי, לא רציתי להיות בפרונט, כמו שאתה אומר, לעמוד על הבמה, והנה, תשמעו אותי ותראו שאני פה. ואני גם עברתי את זה. גם אני עברתי את זה. והיום אני נוכחת פה עכשיו לידך. ככה נמצאת בשידור רדיו, עם חרדות של לעמוד מול קהל. אבל כן, אני עושה את זה ואני מתמודדת, וזה זה מה שאני רוצה שאנשים יבינו, שאפשר להתמודד עם זה, אפשר להגשים את עצמם, כי יש המון אנשים שמחליטים שהם רוצים ללכת ללמוד, אבל הם מפחדים. אם יהיה לי חברים, אני אצליח לדבר בכיתה, אני לא אצליח לדבר בכיתה, והם פשוט מבטלים את עצמם, ואני אומרת להם, לא, אנחנו יכולים, אנחנו יכולות ביחד לעבור את השינוי הזה, והם מגלים עולם, כמו שאני גיליתי עולם.
את יודעת, את אומרת, הקטע הזה של חרדות, יש, יהיו, הכל בסדר, לא צריך לפחד מהפחד.
נכון, 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 נכון. אני כאילו רוצה נורא לחדד את זה, שכשאנחנו עובדים על זה, הפחד הוא קיים. הפחד הוא משהו טבעי, והוא צריך, והוא חייב להיות קיים.
וזה בסדר.
וזה בסדר. השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים עם הפחד הזה?
אוקיי, מה עושים? זה זה שאתה בחרדות, זה בסדר. בוא נראה איך מתמודדים עם זה, ואיך מתנהלים עם זה.
נכון, ולא למנוע, לא למנוע. יש אנשים שמונים את עצמם, מללכת ללמוד, מללכת להתקדם, כי הם לא יודעים להתמודד עם זה.
אני רוצה להישאר איתך במקום הזה של הזוגיות. ויש את הקטע הזה של אנחנו צריכים לדבר.
כן.
את נשואה איזה יום יומיים, נכון?
כן, באושר, באושר.
ונהדר.
ובדל לחיים ארוכים.
ולחיים ארוכים וטובים ומאושרים. את מכירה את המושג הזה, אנחנו צריכים לדבר. גבר ששומע את זה מאשתו בטלפון, מפסיק לתפקד.
נכנס ללחץ.
את יודעת מה הכי גרוע?
מה?
שהיא אומרת, לא, אבל לא עכשיו.
זה בכלל לא נכנס לסרטים.
נכנס לסרטים. ואני, מעבר לפולקלור סביב זה, אני רוצה שנייה רגע לנסות לגעת, ורד, בעניין הזה של, ישנה פה מערכת יחסים, לא, כאילו מאוד מאוד מורכבת עם המון המון רבדים, בין בני זוג עם השלכות של כל מילה שנאמרת וכל דבר שנעשה, ובכל זאת התקשורת שם, מושתתת על, על, על חששות, לא יודע אם חרדות או פחדים או, או זה. את מוצאת את עצמך גם, גם, גם עם אנשים עם בעיות כאלה, עם חרדות חברתיות, כשמדובר בזוגתך שתחיה.
כן, כן, אני יכולה להגיד ש אנשים רוצות להעביר את האינפורמציה בצורה, כאילו קודם כל הן בטוחות ש הן יודעות מה הן הולכות להגיד, והבן זוג צריך להבין אותם.
אוקיי.
ופתאום הן מגלות של, מה, אבל אני אמרתי את זה, ואני אומרת לה, אבל תקשיבי, את לא אמרת את זה כל כך ברור. את מצפה ממנו, אבל הוא לא בהכרח יודע. כאילו, את יודע, לפעמים אנשים אומרים, מה זאת אומרת, מה שעובר לי בראש, הוא חייב לדעת את זה, הוא הבן זוג שלי, הוא חייב לדעת את זה. איך הוא לא מבין? אבל אני אמרתי לו, אמרתי, אבל השאלה היא גם, אתה יודע, יש לנו את התקשורת המקרבת, איך כן. אני אומרת את הדברים? האם אני אומרת אותם בצורה ברורה, עניינית, שהוא באמת לא צריך לנחש למה התכוונתי, אבל היא אמרת לי, בסדר, אבל אני ציפיתי שהוא יבין, אוקיי.
אז את מעבר ל... את גם מטפלת זוגית, בקיצור, את כאילו...
כן, בלי לשים לב.
בלי לשים לב, אתה רוצה להגיד לה משהו, תדבר כן. בצורה ברורה, היא תבין אותך, אולי זה יעבוד.
נכון.
אולי זה לא יעבוד. וכן, כן, אני חושב שהעניין הזה של זוגיות וחברות, ואת ואני וכולי, מייצר איזשהו מרחב חדש של תקשורת שאפשר לדבר איתו. בוא נשמע את שלמה ארצי.
יאללה.
יאללה, בוא נשמע אותו.
חזק יותר מן העולם שנינו יום ולילה סובבים ללא לבות זה מזה באים וזה אל זה שווים
נקשור ענן בחוץ ונאמר לו שמה באים ימים טובים את ואני אהבה את ואני כן אהבה כמו ברק ורע חזק יותר מן העולם מוזיבי הקשת עוד נשור ענן בחוץ ונאמר ראש מבעים ימים טובים את ואני את ואני כן כמו ברק ורע
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז כן, את ואני, שר לנו שלמה ארצי, והוא ככה, הכל אצלו עולה כמו שמש, והכל שמח, וללה
לב. ורוד.
כן. אבל אצל שלמה ארצי הם חברים, ואת ואני זה נהדר. הבעיה הכי גדולה במאה ה-20, אנחנו כבר עמוק בתוכו, ברבעון השני כבר, של המאה ה-21, היא בדידות. אנחנו אנשים בודדים. יש לנו 5,000 חברים בפייסבוק, נכון? 100 נכון. עוקבים בזהם. יש לנו עוד כל מיני דברים, אבל אנחנו סובלים מבדידות, לא את ואני בהכרח, אבל אנחנו כחברה, זה משהו מאוד אופייני, הבדידות הזאת.
נכון, ואנחנו מגלים את זה כל פעם, כמה שזה יותר ויותר, שאנשים מרגישים בודדים. מרגישים.
אז הם מרגישים בודדים, ואז הם אומרים, הם כאילו, הם מבינים שאין להם, מתוך ה-5,000 חברים שלהם בפייסבוק, אין להם למי, עם מי לדבר, אין להם, או לא מרגישים נוח לקדם משהו, ואז בעצם נכנס העניין הזה של בוא נעשה חברים חדשים, או בוא, to make a new friend, זה באנגלית, אבל אני לא יודע, בעברית, כאילו, בוא ניצור חברויות חדשות, וזה מסובך, אמרנו, עם חלוף השנים. באים אלייך אנשים שאומרים לך, שמי, אני רוצה להתקרב, כאילו, זה במקום הזה של ליצור חברויות, או להתמודד עם מה שיש, או עם המעט שיש.
זה אנשים שרוצים גם ליצור, הם מפחדים, כן? אבל הם כן רוצים ליצור חברויות חדשות. כאילו, אם מגיע אליי בן אדם, או הגיע אליי לקליניקה, מישהו צעיר ככה שהוא... הוא הרגיש אחרי צבא שהוא אפילו מפחד ללכת ללמוד. כאילו, ממש ברמה הזאת אומר לי, הייתי בבית ספר, הייתי בצבא, אוקיי, יש לי מפקד, יש את החיילים, יש לי את השגרה שלי שאני יודע, ועכשיו אני פתאום יצאתי לעולם, ואני מפחד. מפחד שאני לא יכיר חברים, שאני לא ידע עם מי להסתובב, אולי איך פתאום בלימודים יהיה לי חבר? Okay. מי ירצה להיות חבר
אז
שלי?
אז הנה הוא יושב פה מולך, נגיד, לטובת העניין, והוא אומר לך, מה את מייעצת לי לעשות? איזה כלים, באיזה כלים היית מציידת מישהו שרוצה שיהיו לו חברים? תהיה נחמד יותר, תתלבש יפה יותר, תדבר בנומה, איך עובדים עם דבר כזה?
אוקיי. Okay. אוקיי, אתה ממש ככה נכנס לחלק הטיפולי של העזרה שלנו. כן, אנחנו פה. נכון.
אנחנו פה.
אז קודם כל אנחנו באמת, אתה יודע, CBT זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אז אנחנו קודם כל משנים את הקוגניטיבי שלנו, את המחשבות שלנו, שהמחשבות שלנו בדרך כלל מאוד שליליות, אז אנחנו ככה נתחיל לכוון מחשבות עובדתיות, מצויותיות, ויש לנו גם כלי. כן, אז אם כבר אני ככה אתן ככה טיפ לצופים שלנו, למי ששומע, יש טיפ שנקרא חשיפה הדרגתית. אני קוראת לזה ככה בקליניקה להסתכל הפחד בעיניים. כאילו, ממה אתה מפחד באמת? בוא נעשה ככה איזה סולם של, למשל אם אני לוקחת את הדוגמה של הבחור שהגיע אליי ולא רצה להירשם ללימודים,
כן.
אז ממש אנחנו...
הוא פחד מהתמודדות
כן,
החברתית.
כן, כי הוא פחד פתאום לצאת. מה יקרה בשיעור? הסטודנטים ישאלו אותו שאלות, המרצה ישאל אותו שאלות, איך הוא יתמודד ואיך הוא יעמוד מולם. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נעשה חשיפה הדרגתית. מה הכי קל לך קודם כל לעשות? אולי בוא נרשם קודם כל ללימודים בזום. דיברנו על הזום, דיברנו על המדיה, כמה שהיא גם
כלי. בשלבים.
בשלבים, בדיוק. אנחנו נסתכל על הפחד ככה בקטנה בעיניים. אז קודם כל, הוא נרשם לזום בלימודים. אחר כך הוא כבר פתח מצלמה. פתאום הוא ראה שהשד לא כזה נורא. אני יכול לפתוח מצלמה, אני יכול, אפשר להסתכל עליי, לראות אותי. ואז ככה הלכנו והמשכנו להירשם במתנס ליד הבית. ליד הבית יש במתנס... יש שיעור שהוא רצה ללמוד, עם מעט אנשים, עם מעט זה, והנה כבר עכשיו אני מול ארבעה אנשים, ואני יכולה להגיד לך, כאילו, באמת שהגענו אחר כך לעוד צעד, ליועץ רישום, להגיע ליום פתוח, וכיום אני יכולה להגיד לך שהבן אדם הזה לומד, לומד לתואר ראשון, בבר אילן, ואיזה כיף זה, שהוא הצליח לעשות את ה...
אז אנחנו מדברים פה בעצם ממפגש עם החברה, ולא בהכרח על חברות.
נכון.
זאת אומרת, היכולת שלו להיות בתוך קהל של אנשים, ולהרגיש עם זה, לנשום באופן עצמוני, ולהסתדר עם זה.
בדיוק, אבל הוא שמה מכיר את החברים שלו, ופתאום אמר לי, וואי, הכרתי את החבר הזה, וואי.
אבל לפני שהוא מכיר, לפני שיש לו חברים, יש לו מכרים. ממתי, אז את אומרת, קודם כל זה, בוא, שב שם, שב בין אנשים, תרגיש נוח.
נכון.
אחר כך תכיר אותם, ואחר כך גם אולי תהיה חבר שלהם.
נכון. הנוכחות שלו, שעד היום הוא נמנע ולא עשה את זה, ולא יצא להגשים את עצמו, ולא יצא ללכת ולהכיר את המכרים האלה שאתה אומר. והיום הוא מסוגל לעשות את זה.
את יודעת, מדברים על זה תמיד, יש את המילה אינטרסים. או יש שהיא, אפשר לחבס אותה ואפשר להגיד שהיא לא נקייה או פחות, אבל כל מפגש עם אנשים יש מאחורי איזשהו אינטרס שהוא לא בכך בעייתי, זאת אומרת אני רוצה את קרבתו של מישהו, אני רוצה שיעריך אותי וכולי. אז יש פה, זה לא אלטרואיסטי, נכון? זה לא משהו כזה, אנחנו חברים כי כולנו כזה אווירה של ביחד, והעניין הזה של חברות, רק שאתה צריך אותי אתה מתקשר, את מכירה?
כן, לצערנו הרב יש גם חברות כזאת, אתה יודע, כאילו יש חברות של אינטרסים, יש חברות שאני יודעת בלב ובנפש שהחברה שלי, שיש לי חברות כאלה שהן יהיו תמיד 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 בשבילי.
כן, אבל עדיין הן צריכות אותך, זאת אומרת, זה בסדר ש...
זה בסדר גמור, אין דבר כזה שזה לא.
זאת אומרת, אם היא יודעת שאת יודעת, אם היא רוצה לנצל את כישורייך או להיעזר ביכולותייך, והיא מתקשרת של זה, לא קרה כלום, זה בסדר, היא מנצלת את החברות שלכם לטובת העניין.
אני מקבלת את זה, כן, אני מקבלת את זה, והשמיים עם גבול והכל בסדר, כאילו, גם חברויות נולדות, כאילו, אתה יודע, מאינטרסים, וזה בסדר, כי אני רוצה את הקשר הזה, וגם היא רוצה, וזה הדדי, וזה בסדר, שנינו מפורות אחת השנייה, אני זוכרת שבתחילת השידור, בדיוק, אתה דיברת על חבר, ואמרתי, חבר זה שהוא מפרה אחד את השני, יש לנו עוגן, וזה בדיוק זה.
אז אנחנו בעצם חברים, כי אנחנו צריכים את החברות הזאת, אנחנו רוצים אותה.
כן, אני לא רוצה להיות בודדת.
את לא רוצה להיות בודדה, אף אחד לא רוצה להיות בודד.
נכון, נכון.
והבדידות הזאת היא עלולה להיות מפחידה. את יודעת, דיברנו על השירים לתוכנית, וככה חשבנו ביחד איזה שירים, כדאי, אמרת לי את רוקד עם הפחד.
נכון.
אמרתי לך איזה רוקד, מה רוקד? אמרת לי, אתה מכיר את זה. אז קודם כל, איפה ששיר את זה ככה, פוגש אותך?
כי זה באמת ההתמודדות שלנו עם הפחד. איך אמרתי לך שאני קוראת לכלי הזה להסתכל לפחד בעיניים?
כן.
אז זה בסדר. זה בסדר שאנחנו... תמיד פחדתי מהשקט, הוא אומר. אולי עכשיו זה זמן טוב, אפשר לשמוע את הפחד. לוחש לי באוזן.
אז בוא נקשיב למילים שלו
כן.
ונראה מה הוא אומר.
הבית שקט ברכב תמיד פחדתי משקט אולי עכשיו זה זמן טוב אפשר לשמוע את הפחד לוחש לי באוזן אתה תמיד ברך תמיד רק הרוב אני עונה לו בנחת נו אם כבר באת בוא תקבל אותי ככה כמו שאני מדברים איתו אפשר לנשום אני צועק לו היי עם הייאוש והבאסה אני אוהב אותי ככה אני אוהב אותי ככה ואת אמרת שזה בסדר בוא נחיה את הרגע עד שהבנתי את הקטע אז בלילות כשהוא מגיע אני תמיד נוסע לגלים על המזח היית גאה בי מהתרוע אותי צועק אני רוקד עם הפחד אני אוהב את זה ככה מדברים איתו אפשר לנשום אני צועק לו היי עם הייאוש והבאסה אני אוהב אותי ככה אני אוהב אותי ככה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז משה קורסיה אומר לנו שאני אוהב אותי ככה, זאת אומרת, זה מה שאני לא פחד, לא יותר מדי פחד עם זה, ואפשר להתמודד עם זה. אז את זה דיברנו על, אוקיי, אז היה לנו בדידות, אחר כך יש לנו, תצליח להיות בסביבה חברתית או בקהל של אנשים, אחר כך תכיר מישהו, היכרות, ואחר כך תהיה חברות. השלב הבא, להבנתי, זה לתחזק את זה. זאת אומרת, יופי, עברת את כל התהליך, סבבה, לא פשוט. לא פשוט, אבל גם לשמר חברות, זה כבר סרט בפני עצמו. גם, את שם גם בפאזה הזאתי?
את האמת היא, תקשיב, כאילו...
זה אותם תמונים?
עם ההצלחה, באה תיאבון.
אוקיי.
זאת אומרת, אחרי שאני פתאום מצליח, ואני מצליח להתחיל להכיר ולעשות חברויות חדשות, אני רוצה פתאום עוד. ואז אני אומרת להם, hold it, כאילו, עכשיו יש... בוא תדע מתי כן להרים את הטלפון, בוא תדע מתי כן להתקשר, להיפגש, זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שאנחנו גם רוצים לדעת, לשמר ולא, אוקיי, עכשיו אני יכולה להתחיל לעשות קרויות חדשות, אני יתחיל ויבזול למקומות אחרים. אז כן, צריך לדעת, לשמר, גם אנחנו, גם אני עם החברות שלי, כאילו אני יכולה להגיד, וגם עם בעלי בזוגיות, אני יודעת שאני צריכה לשמר את הזוגיות, ואני יודעת שאני צריכה פעם בשבוע לעשות את הדייט השבועי שלנו, וככה עם זה גם עם החברות שלי, שאנחנו צריכות לשמר את הזוגיות שלנו, כי אם אנחנו לא מדברים שבוע, שבועיים, אז פתאום ככה יש איזשהו חלל שקצת...
כן. אז...
זה חשוב, זה חשוב, כמו כל דבר, לשמר ולתחזק.
אז גם שם צריך בעצם לעבוד עם כלים, וזה תחום דעת נוסף, איך אמרת, ונראה לי שאת לגמרי שעברת בקטע הזה של טיפול חברתי. אפשר בעצם להיות חברים גם כשיש פער מאוד גדול, נגיד פער פוליטי, נגיד בין אנשים, או פער תרבותי, הוא חילוני, זה דתי, משהו כזה, או פערים כאלה מאפשרים דווקא ליצור חברות, או דווקא מסבכים את העניין?
תקשיב, אני רוצה להאמין שהפערים הדתיים, הפוליטיים, אנחנו כן יכולים. זה בסדר להיות ולהאמין במה שאתה רוצה, וזה בסדר שאני באמינה במשהו אחר. כאילו, הכל טוב. אין עם זה שום דבר רע. אני יודעת שיש לי חברות שהן לא כמוני, והן לא, הן לא בנישה הפוליטית כמו שאני חושבת. וזה בסדר. כי אני יודעת לקבל, אני יכולה להסתכל על כל המטבע. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על כל הדברים ולהגיד, אוקיי, בזה היא לא כמוני. וזה מה שמיוחד בינינו, וזה מה שמיוחד בחברות שלנו, וזה בסדר, ולא צריך להגיד, אוקיי, היא לא כמוני בזה, אז אני לא רוצה, ואני פוסלת כל דבר מהר, מהר מאוד.
הרבה פעמים זה מרגיש דווקא, את יודעת, כמו באין ויאנג, דווקא זה שאתה שחור ואני לבן, זה עושה אותנו יותר, את העניין הזה יותר עגול, זאת אומרת, דווקא הפערים האלה מייצרים לנו חיבור.
נכון, נכון, לפעמים אתה אומר, וואי, איך הם נראים לא מתאימים, ואין ביניהם שום קשר, ופתאום זה הדבר הכי טוב והכי בריא והכי נפלא, ואת אומרת, כן, זה בסדר.
את יודעת, ככה חיפשנו כל מיני קלישאות סביב העניין הזה של חבר, אז יש כמובן את חבר מביא חבר, כמו בסופר, ויש את החבר אתה חסר, קלינטון כזה אמר את זה על רבין מנוחתו בגן עדן, חבר אתה חסר, ובעניין הזה של זה נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, אנחנו עסוקים בחברות עד בלי די. ורד, את פה, מה שנקרא, כבר הכנית את האוטו, כבר שמת דברים, כבר את יושבת פה על השולחן, תני לנו, תשאיר לנו קצת טיפים. תני לנו משהו, תעשה את זה, קצת...
מה, איזה טיפים אתה רוצה? איזה טיפים אתה רוצה?
סדה לדרך.
תקשיב, כאילו, אני אומרת שקודם כל, כמו שאמרתי, אפשר, ואנחנו יכולים לצאת מהבדידות ולהתמודד עם חרדות חברתיות. אנחנו יכולים לעשות את זה דרך שאנחנו משנים את החשיבה שלנו, דרך דמיון מודרך. אנחנו, אתה יודע, היום הגיעה אליי לקליניקה, כן. מישהי, וכאילו ממש ככה, היא ככה גרמה לי לזלוק את הדמעות שלי, שהייתה מישהי שסבלה מחרדה חברתית, והיא בוחרית, אז היא נשמעת אותי, אולי יודעת על מי מדובר, כי ביקשתי ממנה את הרשות לספר את זה. והיא אמרה לי, תקשיבי, סבתא שלה נפטרה, והיא הייתה צריכה להיות להגיד עליה כמה דברים, והיא אומרת לי, זה היה ברור שאני לא הולכת להגיד שום דבר, כלום, והיא אומרת לי, אני הצלחתי לעמוד מול קהל, מול 230 איש, ולהגיד את כל ההספד, בלי לפקוט, היא אומרת לי, אנשים באו והיו באלם, זאת אומרת, מבחינתי זה היה, אמרתי לה, אני מורידה לך את הכובע, והנה, אפשר גם להגשים את עצמנו, ואפשר...
אז את העצמת אותה, אם אני מבין נכון.
את הביטחון העצמי שלה חד משמעית.
וזה אולי אחד הדברים, בוא תעבוד על העצמי שלך, ואז גם תוכל לעמוד עם זה עם אחרים.
כן.
כן, שזה נכון גם עם חברים וגם עם אנשים טובים אחרים.
ממש.
ורד, אני מסתכל פה על השעון והזמן שלנו טס.
כן.
כאילו, אפשר לדבר עוד שעה לפחות, אבל אני אמרתי, יש לי שעה מחכים לי. אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, כי אנחנו שמנו היום ככה, הערנו עם פנס נקודה מאוד מאוד משמעותית ביומיום שלנו, שזה חברויות. אני רוצה להגיד לך תודה שבאת.
תודה לך.
ותודה על השעה הזאת. אנחנו נקשיב לבני בני ילד רע, ושם יש משהו כזה מאוד מאוד עסיסי אולי, או מאוד ססגוני בחבריות, שהיא היא לוקחת כבר את, את החברויות שלנו למקומות יותר צבעוניים.
כן.
אז תודה שהיית איתנו פה, ותודה על השעה הנהדרת הזאת.
תודה רבה בה. לך, תודה על הדלת.
ואנחנו נתראה בזמנים טובים.
אמן.
תודה רבה.
אחי הקטן.
שיניים כמו בטלוויזיה בקפה בשביל שהוא יהיה מבסוט עד השמיים אני תמיד חולה והוא תמיד חבר של פעם